כן, היינו בפסקת צדי ב', כן, עמוד 38. כתוב בגמרא ככה, לעולם ייכנס אדם שהוא שני פתחים ואחר כך יתפלל. זאת אומרת, התפילה לא צריכה להיות בקדמת בית הכנסת, כלפי חוץ. כן, כך אומר רב חסדא. ואומרת הגמרא, שני פתחים סקא דתך. זאת אומרת, מה הכוונה שני פתחים? איך נכנסים בשני פתחים? נכנסים פתח אחד. אלא אם השיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל. כן, הכוונה, אומר רש"י, שיעור של שני פתחים רוחב ייכנס לפנים שלא יישב סמוך לפתח, שנראה לו כמסע עיכוב בית הכנסת. לכן צריך להיכנס פנימה. זאת אומרת, הרב פסקת צדיק ב', בא להורות כי המתפלל בבית הכנסת, עליו לשום לב לשני עניינים. בתחילה להסיר מעליו סבל מחשבותיו העמוסות רק בצורכי השעה וחייך אומר בתאוותיו, זהו פתח אחד. כן? זאת אומרת, מה שנקרא הסור מרע. אדם תרוד, בדרך כלל הטרדה הרגילה היא בעניינים חומריים, וכשאדם, המחשבות שלו וההרגשות שלו מונחות בעניינים החומריים האלה, אז אי אפשר שהוא ממש ייכנס לתוך התפילה. גם אם הוא יאמר את המילים, זה בפה, אבל המחשבות וההרגשות יהיו מחוץ לתפילה, ולכן הדבר הראשון זה להסיר את המחשבות האלה. והשני, לרומם נפשו על הצרכים המוסריים, שהם באמת צורכי הכלל כולו. זאת אומרת, זה מה שנקרא עשה טוב. כן? כלומר, לא רק להסיר את הדברים השליליים, אלא גם להעצים אצל עצמו את צורכי הכלל. כי צורכי הכלל מתלכדים תמיד עם הצרכים המוסריים. כי חיי הכלל לא ייתכנו להיות טובים רק עם הליכות צדק ויראת השם. כלומר, אנחנו אומרים שהאדם מרומם את עצמו מוסרית וזה מתבטא על ידי השייכות שלו לצורכי הכלל, אז אומר רב, הסיבה היא לא רק מצד עצם זה שהוא רוצה בטובת הציבור, בטובת הכלל, זה עצמו מדרגה מוסרית, אלא כשאנחנו חושבים על התוכן, מה זה שהמציאות הציבורית היא מציאות טובה, מציאות תקינה? זה אומר שבני אדם הם אנשים מוסריים. כלומר, הרי איך יכול להיות שהמציאות החברתית תהיה מציאות מתוקנת אם בני אדם לא יהיו אנשים שהם שוחרי צדק, כן? אנשים שהם חיים מתוך מידות מתוקנות, מתוך יראת שמיים, כן? שהיא המפתח לזה שאדם יחיה באופן שהוא מוציא לפועל את התכונה המוסרית שלו, זה הערובה. מי שאין בו יראת שמיים, אז יכול להגיע לכל רע. אז נמצא שהרצון שלו בצורכי הכלל זה בעצם גם מעצים אותו מבחינה מוסרית מעצם זה שהוא מתעסק בטובת האחרים, וגם התוכן, כמו שאמרנו, של המציאות של הטוב בענייני הציבור זה כאשר העניין המוסרי הוא מתוקן. ואחר כך יתפלל שלא יעשה מעיקר תפילתו רק צורכי עצמו וענייני החומר. כי תכלית התפילה להתרומם עליהם. כן, זאת אומרת, לכן רק כאשר האדם גם הוא מביא את עצמו למצב שהוא לא מצוי במחשבות בעניינים החומריים, וגם מעצים אצל עצמו את המחשבות המוסריות ברצון שלו במצב המתוקן ובטובת הציבור, ורק מתוך כך אפשר להתפלל, כיוון שרק אז התפילה היא שייכת לטוב האמיתי, לטוב העליון, ולא לדברים נמוכים. צד ג', כתוב בפסוק, הזאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. ובגמרא יש כמה וכמה הסברים מה זה לעת מצו. אמר רבי חנינא, לעת מצו זו אישה, שנאמר מצא אישה מצא טוב, ומערב הכינס הביא לשיט את האמרי להחי, היו שואלים אותו בארץ ישראל, מצא ומוצא. מצא דכתיב מצא אישה מצא טוב, יפק רצון מהשם, מוצא דכתיב מוצא אני מרמבה את האישה. אז רמזו לו, האם הוא בבחינת מצא שטוב לו או בבחינת מוצא שרע לו כתוצאה מזה שהוא התחתן. רבי נתן אומר לעת מצוא זו תורה, דכתיב מוציא מצאה חיים. זה הפירוש לעת מצוא, ויש פה עוד פירושים נוספים, אתם נראה את זה בהמשך. אנחנו בצדיק ג'. כן, שנאמר מצא אישה מצא טוב. כן, שעת מצוא זה אישה. עת מצוא ייתכן לפרש על עת אחת שממנה תוצאות לגורל חייו לכל ימיו. זאת אומרת שהביטוי עת מצוא זה שאדם מתפלל על איזשהו עניין מאוד מסוים, אבל שהוא משליך על כל החיים. ככה חז"ל הבינו שזה הדגש של הביטוי הזה לעת מצוא. ואין דבר כזה כי אם אישה. כלומר, מה הדבר שיכול להשפיע על כל החיים של האדם? זה השאלה אם הוא התחתן. זה עניין שמשפיע על כל מהלך החיים. שאם מזמין לו השם אישה יפה מספר ימה כפפליים, כן יפה כמונה במעשיה כמובן, ויוכל לעסוק כל ימה בשלמות האמיתית. זאת אומרת, אם אשתו היא טובה והיא מוסרית ויש בה יראת שמיים, כמובן שזה שורש כל הטוב והמוסר, אז האדם הזה, כיוון שזה מה שחשוב לאשתו, העניינים המהותיים האמיתיים של החיים, אז הוא יוכל לעסוק כל החיים בעניין המהותי, העניין האמיתי. והיא פוחה ושלום על ידי אישה רעה, רעה הכוונה מבחינה מוסרית, מאחר הוא כל ימה בטירוף הדעת. זאת אומרת, אם היא מבקשת עניינים חומריים ומטרות נמוכות, בטח אם היא חיה גם לא מתוך שהיא חפצה לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, כן, אז נמצא שלמעשה מתוך הקישור אליה, מטרות החיים שלו יהיו בסופו של דבר יהיו מקולקלות, ופחיתות של, כן, נעקר הוא כל ימה בטירוף הדעת, כן, הוא במה ימה אחורים, מתקלקל. טירוף הדעת, הכוונה, כן, במובן של ההתעסקות בכל מיני עניינים לא מהותיים, כן, הדעת היא מקושרת לדברים שהם לא משמעותיים ולא חשובים, וברגע שהוא ירצה להתעסק בדברים החשובים האלה, הוא לא יוכל, כיוון שהוא כבר מקושר דרך החיבור אל אשתו לדברים המקולקלים האלה, ופחיתות של מידות רעות. כדברי בן סירא, אישה רעה צרעת לבעלה. בן סירא זה מין ספר חוכמה. אז שיש בו גם דברים שחלקם חז"ל קיבלו, חלקם לא קיבלו. זה דוגמה, דבר שמובא בגמרא. כשיש קלקולים מוסריים באישה, אז הדבר הזה גם מקלקל את הבעל, גם אם ביסודו הוא היה אדם מתוקן. אבל החיבור הזה מביא לדברים שליליים. ולכן החסיד מתפלל על העניין הזה שהקדוש ברוך הוא יזמן לו אישה שהיא מתוקנת, שיש בה יראת שמיים, שכמו שאמרנו, זה דבר שמשפיע על כל חיי האדם. צדי דלי.
טוב.
כן.
זה
יהיה בהכרח
אישה תשפיע עליו ולא ישפיע עליה? אם למשל בעל מידות טובות, כאילו למה השלילי התחייב?
כי, תראה, לצפות שבני האדם ישתנו אם יש בהם קלקול, קלקול, מה שנקרא, שמוטמע בהם, יש סיכוי שזה יקרה, אבל סיכוי קטן. בסופו של דבר, גם צריך לזכור, הרי למה שתהיה לה מוטיבציה לשנות את עצמה? הרי כרגע נמצאת במצב שמה שמתאים לה זה הדברים המקולקלים האלה. אז למה שהיא תרצה לשאול? זאת אומרת, האדם מקולקל רואים שהוא גם לא רוצה, זאת אומרת, זה יכול לקרות, יש בחירה חופשית לאנשים, אבל הסיכוי שיקרה מאוד נמוך. אז צריך לדעת שזה הדבר שהכי משפיע. לכן אם אדם הולך להתחתן, שידע את אשר לפניו, ולא יבנה על שינויים עתידיים. זאת אומרת, כן יכול להיות המשך של הכיוון של החיים של האדם, אבל באותו כיוון שבו הוא התחיל. זה רוב ככל הסיכויים. לבנות על כל מיני דברים, זה ההפך ממה שסביר להניח שיקרה. אגב, זה גם הפוך. כלומר, גם אישה שצריכה להתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יזמן לה בעל שיש בו יראת שמיים והוא מתוקן במידות שלו. זה דבר שישפיע גם כן על כל חייה. עוד שהדגש פה של חז"ל על האיש, שיכול להיות שאצל האיש הייתה ואמינה, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, אולי דווקא בטח בזמנם, שאצל האיש, האיש היה דמות שהיא המובילה והמשפיעה כמעט בלעדית, אז אולי הייתה ואמינה שפה כן יהיה איזשהו משהו, אבל אפילו אחי, אפילו עם התפילות הזאת כלפי האיש, זה בדרך כלל לא מה שיקרה, כבר אומר שהאישה תתפלל על בעל טוב. כן, מישהו עוד רוצה? צדיק דלי, במערבה. דרך אגב, זו הצעה טובה גם בשבילכם, מי שעוד לא התחתן פה, תבדקו טוב טוב עם מי אתם מתחתנים. ואל תבנו על שינויים. בדרך כלל השינויים הם למטה, לא למעלה. זאת אומרת, אם יש רצון חזק מאוד להתקדם למעלה, זה מה שיקרה. אבל אם אין רצון חזק מאוד להתקדם למעלה, וכמו רוב בני אדם שחיים מכוח האנרציה, אז האנרציה היא לפי הכיוון של עכשיו, זה מה שיהיה. האנרציה היא בינונית, זה יהיה בינוני, האנרציה למטה, זה יהיה למטה. אז אם האנרציה למעלה, זה יהיה למעלה, צריך, כן. אפשר, מה שאנחנו מסוגלים לעשות, כן? ברור שמהשם ישאלי, זה הקדוש ברוך הוא, זה שבסופו של דבר תופר פה את כל התפירות, אבל הוא תופר לנו חליפה שמתאימה לנו, לרצונות שלנו. אז אם זה לא מה שאנחנו רוצים, אתה לא אכפת לך להתחתן גם עם איזו אישה שיש בה שיבושים מוסריים ושיבושים רוחניים, אז בסדר. אז בדרך כלל אדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. צדי דלת במערבה, כי נסיב איניש איתתא אמרי לי מצא או מוצא. אז אומר פה הרב, יפה השכילו לייחס מצא לשון עבר לאישה טובה, כי כיוון שמצא אותה, כבר הוא זוכה במקרו הטוב מי יכחל מידו, ואין הדבר תלוי אחר כך בהשתדלות שלו. כן? זאת אומרת, אם כבר היא מתוקנת, יש בה מידות טובות ויראת שמיים, אז בסופו של דבר, המציאות היא כבר קיימת, כמו שאמרנו מקודם, כבר יש בה איזה כיוון חיובי, אז היא תלך לאותו כיוון. אז הוא כבר מצא. אבל אישה רעה, כיוון שמעדין מצווה לגרשה, כן, כך חז"ל אומרים, אישה רעה מצווה לגרשה, כיוון שהיא יוצרת קלקולים אצלו, כמובן, הכוונה היא שהיא רעה במושגים שלו, הרי אם גם הוא מקולקל, אז הוא לא חושב שהיא רעה, כי גם הוא חי בצורה כזאת. אבל אם הוא באמת מכוון למטרות טובות, מטרות אמיתיות, יש בו יראת שמיים, והאישה שם הולכת בכל מיני כיוונים אחרים, וזה מקלקל. אז לכן חז"ל אומרים, אז צריך להיפרד, אין מה לעשות. חיים כאלה, שאתה לא הולך להקריב אותם על מזבח הקשר לאותה אישה, את כל משמעות החיים שלך. אם כן, כל זמן שאינו מגרשה ברצונו, הוא גורם רע לעצמו. הוא מוצא תמיד את המר ממוות, כיוון שבידו לסלק החיסרון. אם כן, התמתת המציאה, יעות להיקרא בלשון הווה, לא בלשון עבר. זאת אומרת שכיוון שיש לאדם האפשרות, יש לו את הבחירה, אמנם זה קשה וזה לא פשוט מכל מיני היבטים, אבל יש לך את הבחירה. אז אם אתה בכל אופן מעדיף, אם האדם בכל אופן, למרות שהוא מכוון אל הדבר הטוב האמיתי, ואצל אשתו יש קלקולים, ובכל אופן מכל מיני סיבות, הוא מעדיף להשאיר את המצב כמות שהוא, אז בעצם הוא מוצא, כי יש לו בחירה, ובכל רגע שהוא משאיר את המצב כמות שהוא, אז הוא בעצם כרגע בהווה מקיים את אותו מצב. לכן הלשון הוא לשון הווה. העלה צדיהי, רבי נתן אומר לעת מצוא זו תורה שנאמר כי מוציא מצא חיים. כן, כך כתוב בפסוק. ששם החוכמה אומרת את הדבר הזה, כי מוציאים מצא חיים, חוכמה זה הכוונה לתורה. יובנו הדברים יותר על פי דברי הרמב״ם בקדומת ספר מורה נבוכים, שההשגות האמיתיות תשקפנה לאיש, ואיש תשקפנה לאיש, צריך לומר, תשקפנה לאיש ואחר תעלמנה. ודומה להולך בדרך חושך וברק מאיר לו, שבשעת הברקת הברק ראוי שימצא נתיבו. יש משברקים מתמידים לא תמיד שבאים לו בעיתות חופות ושעיתים רחוקות. כל השאלה רמב"ם היא כזאת. ישנם תובנות שיש לאדם, אפשר לקרוא לזה השגות, שיש לאדם, שאנחנו נדרשים לתנאים מסוימים מבחינה נפשית, מבחינה רגשית, רוחנית, יראת שמיים, מבחינת המדרגה של השכל. כלומר, צריך את התנאים הטובים האלה כדי שאותם השגות יהיה להם מקום. כן? זה הברקים האלה. עכשיו, ההשגות האלה, כיוון שצריכים תנאים מסוימים כדי שהם יצרו, אז הם לא קיימים תמיד. אלא אם כן האדם מצליח לשמור באופן קבוע על מדרגה גבוהה, ואז הוא תמיד חי מתוך ההערה הזאת. אנחנו יודעים שהאדם שהגיע למדרגה הגבוהה ביותר, כן, זה משה רבינו, שתמיד חי מתוך ההערה הזאת, אבל פחות ממדרגת משה רבינו, יש את התנודות האלה. את התנודות, גם אצל צדיקים גדולים, יש זמנים שבהם יש הערה גדולה, זאת אומרת, נתמלאו התנאים כדי שתהיה האיכות הגדולה, הגבוהה, העליונה של ההשגה, ויש מצבים שזה לא כך, זה הברקים האלה. וזה תלוי במדרגה של האדם, הדחיפות של הברקים, כלומר, הדחיפות שהאדם נמצא בה, מצב האופטימלי כדי שהוא יצליח להגיע לאותם מכרות. אם כן, אז זוכה לתורת אמת, שעל זה ראוי להתפלל באמת, הוא זוכה לפעמים בשעה אחת למציאה גדולה. זאת אומרת שאדם שזוכה לתורת אמת, כלומר הוא זוכה בהשגת אמיתתה של התורה, אז בזמן שאדם מצליח להשיג את אמיתת התורה, זאת אומרת לא תופס את הדברים בחיצוניות, אלא תופס גם את פנימיות הדברים, אז זה מציאה גדולה. כדברי הרמב״ם זה שיש מי שבא לו הברק פעם אחת בימי חייו. זאת אומרת, לפעמים הכרת האמת הזאת בצורה ברורה ומוחשית, אדם זוכה לה רק אולי פעם בחיים. כמובן, מתוך זה, אז יכול להיות שמאותו זמן, אז הוא גם הגיע לכל מיני תובנות מעשיות, ומתוך זה הוא מנהיג את עצמו על פיהן, אבל הוא לא נמצא באותה רמה של ודאות, באותה רמה של בהירות, כמו שהיה לו בזמן שהוא השיג את הדבר. כן, תאר עצמי שאתם יודעים על מה מדובר. לפעמים יש לנו כל מיני דברים שאנחנו, נניח בזמן מסוים, מצליחים לראות את הדברים בצורה בהירה וברורה, לא באופן רגשי, כן? כי זאת אומרת, איזה מין התפרצות של רגשות, אז זה יודע מה, אדם ככה מהתלהבות, אז הוא, התלהבות חיצונית, אז הוא סבור שהוא קשור לאיזשהו עניין באמת, אבל לא רואים על איזשהו דבר אמיתי, כן? שבא מתוך יישוב הדעת, מתוך מסקלות השכל, מתוך בהירות. אם כן, כן.
קשור למה שהרב אומר בעמוד
התשובה
פתאומית?
תשובה פתאומית זה אחת מהתופעות שקשורות לזה. אבל זה לא רק תשובה פתאומית. יש פעמים השגות שהן לא כרגע עם מסקנות מעשיות של תיקון. אבל הן בהירות הדעת בהכרת האמת, לפחות בשכל. אם כן, ראוי להתפלל על אותה השעה המהירה לו באורה של תורה, שתהיה מתמדת אצלו. לכן אדם צריך להתפלל על זה שבאמת ההשגות האלו יהיו קבועות. ושיוכל לענות יפה, מאורה, לזכות על פי ארוחותיו. זאת אומרת, לזכך את דרכיו מתוך הבהירות של מה שהוא השיג. להשיג ולהגיע לתכלית השלמות האנושית, בייחוד על פי תורת השם. כלומר, הכוונה היא, ברור שיש גם תפקיד לחוכמה, וחוכמה בגויים תאמין, גם השגות שכליות בהכרת האמת, אבל ההשגות השכליות זה מדרגה מסוימת בהכרת האמת, מדרגה בסיסית, חיצונית יותר. ופה הדגש הוא על ההשגות שהן יותר משקפות את האמת, ולכן הן באות מתוך התורה, מתוך הקשר שלנו אל עומק המציאות, אל עומק החיים. ולכן הדגש פה לעת מצוא זו תורה, כן? בדווקא תורה, ולא מסתפקים רק בהשגות במדרגת החוכמה, שנאמר כי מוציא מצא חיים. טוב, עד כאן.